אתן מאזינות למשפחה פודקאסט.
היי, שלום לך, איפה שאת לא נמצאת. שמחה שאת מצטרפת היום לפרק נוסף בפודקאסט. איתי נמצאת באולפן שיראל. היי, שיראל.
שלום, שירי.
שלום וברכה.
תגידי, על מה נדבר היום?
היום נדבר על הקשבה חיצונית לעומת הקשבה פנימית. ואני אפתיע אותך וארצה להקריא לך סיפור ילדים, שהוא לא לילדים ועדיין לא ציירתי אותו, אבל אנחנו קודם נשמע פתיח ואז נתחיל.
מעולה.
אוכל נפש. שירי כהן מדברת על הקשר בין אוכל לרגש. והפעם, הקשבה חיצונית מול הקשבה פנימית.
אז לסיפור שלנו נקרא שוקלים את העיר, וצפוי לו חלק ב', ומי שממש רוצה יכולה לדמיין את הציורים שלי ברקע. בארץ רחוקה מאוד, שנמצאת בנקודה הכי רחוקה שיש מאיפה שאת נמצאת עכשיו, נמצאת עיר השוקלים. אנשים שגרים בעיר השוקלים רגילים לצורת חיים מוזרה במיוחד, ומכיוון שהם כל כך רגילים בה, החלטתי לשלוח לשם את בת דודתי האמיצה, שתספר מנקודת מבטם של אנשים רגילים איך מתנהלים החיים בעיר השוקלים. לפני שבוע הגיעה לשם ברכבת, והמכתבים ששלחה הם פשוט לא יאמנו. בעיר השוקלים, כששואלים אדם מה שלומך, כוונתם לשאול מהו משקלך, ועל פי אותו משקל נקבע שלומו ומצב רוחו של אותו אדם. בבוקר הגעתה לעיר, למשל, צפתה בת דודתי במו עיניה, באישה ששאלה את חברתה לשלומה, וזו נהנחה וענתה, "טרם נשקלתי הבוקר, אז אני עדיין לא יודעת." אנשים בעיר השוקלים נעמדים בפערי זמן שונים, מהם פעם ביום, פעם בשבוע, ויש אפילו מספר פעמים ביום על המשקל. כן, ממש כמו ששוקלים דגים ועופות בשוק, ומודדים מה משקל הגוף שלהם. הדבר המוזר ביותר, שעל פי הספרות שמופיעות על הצג, מחליטים האנשים מה מצב רוחם, אבל גם ובעיקר האם לאכול מה וכמה. הדבר מבלבל מאוד, משום שזאת עליכם לדעת, השאיפה הגדולה ביותר של אנשי עיר השוקלים היא לרדת במשקל. ולכל טקס שקילה נלוות התנהגויות שנראות לפעמים תמוהות מאוד ואף סותרות לעתים. לדוגמה, כאשר שקלה אישה אחת את משקל גופה וגילתה שנגרעו ממנו כמה מאות גרמים, לקחה בזהב שקית מאפים ובלעה אותה ממש בזה אחר זה. כשהיא מסננת, כלום לא היה שווה. 300 גרם? בשביל זה עבדתי? עד לשלב זה לא ברור לי הדבר. האם המאפים שקלו 300 גרם ומדוע הם לא היו שווים את העבודה? אישה אחרת גילתה שאיבדה קילו ומחצה ממשקלה, שזה עליכן לדעת דבר שנחשב משמח מאוד, ולקחה גם היא שקית גדולה של מאפים ואכלה, אפילו לא ידעה להסביר מדוע. יום אחד קרה דבר נורא בעיר השוקלים. כל המשקלים עצרו מלכת. לא היה לדבר כל הסבר מדעי, אבל זה מה שקרה. איך את מרגישה? שאלה בדאגה אישה אחת את שכנתה. אני לא יודעת, ענתה זו במצוקה, אין לי מושג. אני לא יודעת אם עליתי במשקל או ירדתי או מה קורה איתי, אני לא יודעת מה לעשות. אז מה נאכל עכשיו? שאלה מישהי אחרת בחרדה. אין לי מושג מה לאכול והאם מותר לי, כי המשקל יפסיק לעבוד ואולי לא יחזור לתקנו, איך אני אדע מה לאכול? לפתע נשמע קול שקט ונערה אחת אמרה, אני חושבת שאני רעבה. מה? השתאו כולם, מה אמרת? מה זו המילה הזאת? רעבה? מה זה אומר? אני מרגישה שאני צריכה לאכול. מה זאת אומרת מרגישה? שאלו כולם בחשדנות. איך את יכולה להיות בטוחה שאת צריכה לאכול? הגוף שלי, העזה הנערה ואמרה. אני שומעת שהוא מבקש אוכל. רחמנות, אמרו אנשים מסביב. היא צריכה עזרה רפואית. היא שומעת קולות מתוך הגוף. מי שמע על דבר כזה? גוף מדבר. אז זה הסיפור, הלא מלוטש. לא עבר עדיין הגעה.
הסיפור נהדר.
אהבת אותו?
הוא זרק אותי לכל מיני מקומות.
שתפי אותי לאן למשל?
זה זרק אותי למקום של ירדתי קצת, אז זה לא שווה כלום, או ירדתי הרבה, כנראה לא אכלתי יותר מדי טוב, ואז הגוף ממש דורש את המתוק, בלי להבין למה. זה זרק אותי לסיפור של גליל אהרון פדר, של מישהו שמתמודד עם המשקל, והוא מחליט לא להסתכל על המשקל ורק לראות כמה בגדים גדולים עליו באיזשהו מקום, והוא לא יודע כמה הוא שוקל, למרות שהוא כנראה רזה בצורה טובה. היה לא מעט...
הייתה איזושהי הצפה.
כן, כן. זה, ממש התאפקתי לעצור אותך כל כזה, כל משפט ולהגיד לך, היי, אני מכירה את האלף בית ג' וכזה.
אני מכירה את זה. כן. החוויה באמת של התחושות מול המשקל היא בעיקר חוויה לא טובה, בדרך כלל.
אני חושבת שהיא חוויה מאוד שיפוטית. זאת אומרת, אם אנחנו אומרות שיש הרבה משמעות לדרך ולא לתוצאה, אבל בסוף המשקל מדגיש מאוד את התוצאה, ואני רוצה לומר שזה גם לא בהכרח נכון, כי יש משמעות לתוצאה. זאת אומרת, כמה אפשר לבוא ולומר כל הזמן הדרך, הדרך, הדרך? כאילו, את מבינה? בסוף,
לגמרי.
בסוף אני צריכה ציון במבחן, ואני צריכה לראות אם קמתי בזמן בבוקר, ובסוף לעולם הממשי יש המון המון משמעות. אז כאילו זה קצת ארץ, זה ארץ מעניינת. אני חושבת שאולי אפשר לומר שהמשקל הוא לא המטרה, אבל הוא אמצעי ממש טוב. כן? כמו שאנחנו קצת מתייחסים לכסף. אני צריכה כסף בחיים שלי. אני כן מרגישה שאני צריכה את משמעות המשקל בחיים שלי, או את משמעות ה-BMI, אם אני אהיה טיפה יותר מדויקת.
הנקודה שבניגוד לכסף, המשקל הוא פרמטר הרבה יותר מתוחכם, והרבה פחות בידינו. כשאני מדברת על תוצאה, ואת צודקת, אם אני לא רואה בדרך שאני עושה שום תוצאה, זה יהיה מאוד מתסכל, זה יהיה מאוד מנותק להגיד, אני נהנית מהדרך. נהנית מהדרך לאיפה? לאיפה הדרך מובילה בכלל? מה המטרה שלי בדרך הזו? וכשאני מדברת על שינוי במערכות יחסים, ועל זה אני מדברת בדרך כלל, אני רוצה להסתכל רגע על מה שכואב לי כרגע. וכשאני מדברת על מה שכואב לי כרגע, התשובה הראשונית בדרך כלל תהיה משקל, אגב, גם כשאין עודף משקל או עודף משקל משמעותי, על פי רוב כשאנחנו באים לדבר על אכילה רגשית, המצוקה תהיה סביב, אני חייבת לרדת. אני צריכה לרדת, אני צריכה לשנות את הגוף שלי.
מה שאני ראיתי בשנתיים האחרונות, או מה שהיה קצת לפני אותם שנתיים בתהליך האישי שלי, זה שכל פעם הייתי מסתכלת על משבוע לשבוע. או שזה נהדר, איך שכתבת את זה בסיפור, של מה שלומך הבוקר, כן? כאילו, הרגע, אני אסתכל על המשקל, אני אעלה עליו, ואז אני אגיד לך מה שלומי. ובאמת להבין שהמשקל הוא רק מראה על מגמה מסוימת, ואי אפשר לראות פר אחד, אי אפשר להחליט מה שלומי, בוודאי לא להחליט מה שלומי, אבל אי אפשר להחליט מה שלומי היום, אלא צריך לראות מה שלומי בחודש האחרון. צריך לראות מה קרה בחודשיים האלה. האם המגמה הייתה בעלייה, בירידה, סטטית, ורק לפיה אפשר לומר, לפי המשקל אני יכולה לראות מגמה נוספת של.
אני אגדיל את זה אפילו יותר. קודם כל, BMI, סתם לידיעה, זה איזשהו פרמטר מסוכנויות ביטוח משנות ה-60, שאנחנו נצמדים אליו וכמעט מקדשים אותו, אבל
מה, רפואית אנחנו עדיין שם?
קודם כל, תלוי עם מי מדברים. גם בעולם הרפואה יש את הרופאים שבאמת נמצאים מאחור בנושא הזה, ויש את הרופאים היותר מתקדמים.
אני מדברת על המתקדמים, על מי שמקדימה. בסופו של דבר, מי שמעל ל-BMI של 30, הוא נמצא בהשמנה.
כן.
ומי שנמצאת, כן, ב-BMI 35, היא כבר ברמת סיכון של השמנה מסוג מתקדם יותר.
נכון.
ב-BMI 40, הוא בכלל כאילו, היא יכול להיות שהיא גם ראויה לניתוח. זאת אומרת, אנחנו כן מדברים, אני לא מדברת על מ-18 ל-25, שזה כאילו אפשר לנוע, אפשר להגיד, זה לא כאילו, כן? אפילו קצת יותר מ-25, למרות ש-25 זה הפער הגבוה.
בקצוות יש לנו איזשהו פרמטר, נכון? יש את הקצה של התת משקל ואת הקצה של העודף משקל הקיצוני, יש לנו פה איזשהו פרמטר. אוקיי? אבל בתוך המספרים, להחליט לפי הספרה, האם זה נחשב שאני במשקל מספיק תקין או לא מספיק תקין, זה לא פרמטר כל כך אמין.
שוב, אני איתך, אני חושבת שהמספרים אף פעם לא יכולים לבוא לבדם, אבל אני כן רואה משמעות מסוימת למספרים. אני חושבת שבזה איזה מיקוד מסוים של להגיד, אני רואה את המספר, ופתאום זה לא רק הרגשתי בבגדים שהם לוחצים עליי. באמת עליתי עכשיו במשקל.
נכון, ולמה עליתי במשקל?
יש לזה מגוון סיבות, לא?
נכון, ובדרך כלל מדובר בהתנהגויות שחוזרות על עצמן. כשאני מתנהגת עם הגוף שלי בצורה תקינה, כשאני באופן יציב וקבוע מספקת את הצרכים שלו, מנוהלת רגשית בצורה רגועה, האכילה הרגשית שלי מאוזנת, הסיפוק של הצרכים שלי מתקיים באופן יציב, התוצאה התקינה היא המשקל התקין. זאת אומרת שרצף של התנהגויות תקינות מייצר תוצאה תקינה. ואם לא, ויש לי שם איזושהי בעיה ואיזשהו קושי, הרבה פעמים זה יכול להיות גם איזשהו קושי רפואי כלשהו, אז זה עניין לבירור. אבל הרבה פעמים המשקל יעד, זה שאני קובעת לעצמי בדיאטות ומחליטה אותו כאיזשהו סף, הוא לא תמיד המשקל שנכון לגוף שלי להיות בו במצב תקין. ויכול להיות שאם אני אחסוך ואמנה ואצטמצם, אני אצליח בכוח להגיע אליו, אבל מתישהו הגוף ירצה לחזור לנקודה שבאמת נוחה לו. וזה לאו דווקא אותה מידה שאני מחפשת.
תראי, אנחנו נכנסות פה עכשיו גם, כאילו בראש שלי לפחות, לגמרי איזה קצת מוסכמה חברתית, מהו אותו יעד שצריך אם אנחנו קצת יוצאים מהרפואה וכאלה, אבל ברור לי שיש מגוון מידות של נשים, יש אולי, נגיד את זה אחרת, יש מגוון של גופים, כן? וכל אחת נראית קצת אחרת.
זה שזה ברור לך, זה לא ברור לכולם.
זה נהיה ברור לי. זה נהיה ברור לי. אני כן חייבת לומר שבסוף גם, כאילו, לעשות מניפולציות על הגוף, אני קוראת לזה מניפולציות, של הורדה, הורדת בזק מהמשקל, אף פעם לא עובדת. בסוף לגוף, אני חושבת שדיברת על זה גם בפרקים הקודמים, בסוף לגוף יש סטטוס קוו, והוא תמיד תמיד ירצה לחזור עליו. השאלה שאני שאלתי את הרופאה שלי, האם אם כשאני משמינה ונשארת במשקל שהוא יחסית גבוה, האם הגוף שלי משנה את הסטטוס קוו? כי אם הוא חושב שהוא היה במצב הישרדותי, כשירדתי, וכשהוא עלה והוא עלה יותר, האם עכשיו הנקודת האיזון שלי אחרת, ואיך אני גורמת לגוף שלי להבין שהוא צריך להיות בנקודת איזון אחרת, כי הנקודה הזאת לא בריאה לו.
אז קודם כל, ממה שאני יודעת, התשובה היא כן. זאת אומרת שכשאנחנו עולים במשקל מתישהו, ובעצם חורגים מאותו משקל נוחות בסיסי, נקודת האיזון של הגוף משתנה ועולה.
זה בסה.
לגמרי. זה נכון. אני אומרת את זה כמי שגם שקלה הרבה יותר בעבר. Mm-hmm. זאת אומרת שכן, יש איזשהו מקום שבו הגוף שואף לחזור לאותה נקודה גבוהה, משום שהוא תופס איבוד שומן כסכנה. ולכן אם הוא יתרגל שיש לו באמת עודף, אז הוא מתרגל לשם. אבל, ועדיין, יש את המקום שבו מה שבאמת מייצר את אותו עודף בלתי נצרך לגוף, זה התנהגויות קבועות. זה הצורה שבה אני מתייחסת לרעה וסובה, זה הצורה שבה אני מתמודדת עם החיים, זה הצורה שבה אני אוכלת בהקשבה ובניתוק, אלו דברים שבאופן קבוע מייצרים תוצאה, לשני הכיוונים. זאת אומרת שכשאני למשל מדברת על להיות בכושר, ואני בטטת קורסה, לא זזה, ופעם בה אני מתגייסת לאיזה מבצע מטורף ומכניסה את עצמי לשלוש פעמים בשבוע כושר, ממש משלושה סוגים שונים, מאוד מאוד חזקים. סביר להניח שלאורך זמן בגוף שלי לא יהיה שינוי מיטיב, בגלל שאני כל פעם עושה איזו התקפה רצינית על הגוף, כמובן עד שאני נשברת ומתייאשת עד לפעם הבאה.
ברור.
לעומת זאת, אם אני באופן קבוע, יש לי תנועה בחיים שלי, שאני עושה אותו באופן קבוע, אני באופן קבוע הולכת 20 דקות ביום. אוי, באמת, מה זה 20 דקות? זה לא שווה כלום, מה? כאילו פחות מ-40 דקות, בלה בלה בלה. כל הדיבורים של הכל או כלום, זה לא נכון. כי ברגע שיש לי תנועה קבועה בחיים, היא מייצרת לי תוצאה קבועה בחיים.
בגדול כל הרטוריקה הזאת של הכל או כלום, של או שאני מצליחה עכשיו לרדת ולהגיע ליד ואני אעשה כל מה שאני יכולה ומין איזה אמירה כזאת, או שאני אומרת, לא הצלחתי, יאללה, אני לוקחת את הגלידה שלי ואני לוקחת את המאפים שלי ולא באה לעשות כלום, וזה לגמרי תנועה שבכללי היא לא נכונה, אז אני איתך.
היא בכללי מאפיינת גם אכילה רגשית.
כן.
היא מאפיינת מאוד. החשיבה של הכל או כלום היא אחד הבסיסים המאפיינים של אכילה רגשית, אבל מה שאני כן רוצה לעשות זה לעשות שינוי אמיתי. ואיך נראה שינוי אמיתי? כשאני מדברת על אזור נוחות, כשאני מדמיינת אזור נוחות, נגיד הגעתי לבית מלון, ויש לובי, יש משחקייה, יש חדר אוכל, ויש אזור נוחות. אני מדמיינת אותו אישית, כמו איזה מקום נורא מפנק, עם קורסאות ומוזיקה בדיוק בווליום המתאים. נוח. האמת שאזור נוחות הוא כל מה שאני רגילה אליו. זה יכול להיות מאוד דוקר, מאוד כואב, מאוד מייסר, אבל זה מה שאני רגילה אליו. וכל תנועה מאזור הנוחות תהיה מאוד מאיימת ולא נוחה. הצלחה אמיתית היא לגייס התנהגויות מיטיבות חדשות לתוך אזור הנוחות שלי, להפוך אותם להיות משהו שהוא נוח לי, שאני רגילה אליו. בפרמטר של משקל, נגיד שהשבוע הצלחתי לייצר התנהגות חדשה מיטיבה שהפכה להיות כמעט חצי אוטומטית. אם אני למשל רגילה, באופן קבוע, לאכול עם המון הסחות דעת, אני אוכלת עם מסך, אני אוכלת עם פלאפון, אני אוכלת עם ספר, והשבוע הצלחתי לייצר משהו חדש, אוטומט חדש, איזשהו הרגל נוחות חדש, שאני יושבת ומרוכזת נטו באוכל. לאורך זמן זו התנהגות שתייצר לי גוף בריא יותר, והאכילה נכונה ומותאמת יותר לכמות שאני באמת צריכה.
אני חושבת שאם אני ואנשים שדומים לי נבין, כן, בהבנה ארוכה, טווח, שהתעסקות עם המשקל היא התעסקות לאורך כל החיים, ושהיכולת להתמודד איתה היא לאט לאט מאוד, אז יהיה, לא יודעת, כשאני הבנתי את זה, אז היה לי משהו יותר קל, ועוד מבינה את זה, כן? נגיד מקודם, דיברת על ההליכה, ורציתי רגע להתייחס לזה, שבאמת הדיאטנית שלי אמרה לי, אמרתי לה, כמובן, מתי אני אעשה ספורט? אני שונאת לעשות ספורט, אני לא רוצה בכלל שום דבר. אז היא אמרת לי, יש לך רכב? תכני רחוק יותר. את נוסעת באוטובוסים? תרדי, שתי תחנות קודם. הסתכלתי ואמרתי לה,
מה זה שווה?
מה, אני פריירית? לא הבנתי, מה יש לי רכב כדי זה? ודווקא היה בזה משהו נורא מצחיק, כי, את, כאילו, כי כולם רוצים לחנות נורא קרוב לאיפה שצריך להגיע. אז זאת אומרת, את יודעת מה? אני לא מתעכבת על זה. אני לחמש דקות ברגל, מה אכפת לי? והדבר השני שרציתי להגיד בנוגע לזה, שעם ההבנה שלי, אמרת מקודם שנשים, שאם אנחנו נעשה את הכל כמו שצריך, by the book, אבל עם הרבה הקשבה עצמית, אז סביר להניח ש... הגוף שלנו יהיה מתוקן יותר, זאת אומרת, הוא יהיה במשקל תקין יותר, הוא ירגיש טוב יותר, אנחנו נרגיש טוב יותר בעצמנו. ובאמת, לא הבנתי כמה אני מתמודדת עם אכילה רגשית, שהיא רגשית לגמרי, שהגוף שלי הוא בסדר גמור, ואין שום צורך בעזרה חיצונית. וכשעשיתי את המשהו הקטן הזה, אז הבנתי שבעצם היה לי אולי חסם רגשי ללכת פיזית, כי זה לעשות ספורט, ואני לא אוהבת לעשות ספורט, אז אני לא אעשה ספורט. וגיליתי עם הזמן שיש לי עוד המון המון חסמים רגשיים כאלה ואחרים.
זאת אומרת, מקומות שבהם אני לא רוצה לעשות את אותו דבר, מכיוון שהוא כבר נתפס אצלי כטראומטי, מעיק וקשה?
כן, כי לעשות דיאטה זה דבר מעיק וקשה ובעיקר טראומטי. בטח אנשים שמתמודדות עם זה, וזה כנראה רוב אנשים, אני עוד פעם, במאוד לא מתגמי, בסקר מאוד לא מתגמי, התמודדו יותר מפעם אחת בשאלה הזאת. אם את שומעת את ההסקט הזה בפעם הראשונה, וזאת הפעם הראשונה שאת מתמודדת עם ירידה במשקל, איזה כיף לך, אני ממש שמחה בשבילך, כי את מתחילה מנקודה מאוד טובה ביחד עם שירי, וזה טוב. כי את כנראה תקבלי הרבה כלים שהם מאוד טובים. אבל אם את שומעת את ההסקט הזה אחרי שכבר התייאשת כמה פעמים בחייך, אני משערת לעצמי שאת נמצאת עם הרבה יותר טראומות בראש, ועם הרבה יותר חסמים רגשיים.
אנחנו לגמרי קוראות לזה טראומות דיאטה. אני מדברת על זה המון בתוכניות שלי. בעצם המקום שבו לפעמים יש משהו שבאופן טבעי הייתי עושה למען עצמי, בכיף ובשחרור, אבל זה הפך להיות עול מעיק. זה הפך להיות משהו שהוא מזכיר לי תקופות אפלות, ואני פשוט לא רוצה לגעת בקצה של זה. ממש.
זה ממש נכון.
וככל שהעקתי על עצמי יותר, וככל שהייתי נוקשה יותר, ככה אני אברח מכל דבר שמזכיר את אותם דברים.
אז אני נגיד גיליתי שיש לי איזה הקשר, שהוא לא רק שלי, עוד פעם, זה תמיד נורא מצחיק לעשות את המעבר הזה בין הפנימי שהוא שלי לבין כל העולם כולו, וגיליתי שיש לי קישור מאוד... מאוד חזק בראש בין אוכל ושמחה. ברמה הזאת, כאילו ממש, כשהייתי בתקופות יותר אדוקות של דיאטה, הרגשתי שאני יותר מדוקת, ובשנים שבהם הרשיתי לעצמי יותר להתפרע, נקרא לזה, אז באמת הרגשתי שיש לזה משהו מאוד שמח, ובאמת, אם נלך לתרבות הישראלית, גם הדתית לגמרי, אנחנו חוגגים עם אוכל, אנחנו אבלים עם אוכל, כל מעגל שהחיים שלנו סובב עם אוכל, וזה... ההבנה הזאת הייתה כאילו mind-blowing, כאילו כזה, כאילו אמרתי, וואו.
את אפילו אומרת פה משהו מאוד חזק, את אומרת בעצם שבמקום של דיאטה אני אמורה להתנזר מכל החיים. כי אם כל החיים מוקפים באוכל, שזה נכון, אז אני, כשאני נמנעת ממנו, וכשאני אמורה להתנזר, אני בעצם מתנזרת גם מהחיים. וזאת מחשבה מאוד קשה, ובאמת מדכאת. כשאני חוזרת שנייה אחת אחורה בשיחה שלנו, אני חוזרת עוד פעם לנקודה שבה אני רוצה לעקוב אחרי שינוי אזור הנוחות שלי, אחרי שינוי ההרגל שלי, אחרי המקום שבו אני שותפה וחלק מאותם חיים וחלק מהאוכל, אבל נמצאת במקום שיותר מחובר למה אני באמת צריכה, ומה אני באמת רוצה, והאם אני מסוגלת להתחבר לתחושות הגוף שלי מצד אחד, ולנהל את המקום הרגשי שלי מצד שני, ולהתייחס לזה כתוצאה. בגלל שאם למשל עשיתי השבוע צעד מאוד משמעותי, והמשקל על אליי לא הציג כנדרש את התוצאה, אני יכולה לגמרי להתרסק וללכת אחורה, כשאני מסתכלת על הספרות כהתוצאה הבלעדית. בזמן שלמעשה חוללתי התחלה של שינוי מדהים, שברגע שהוא יהפוך להיות חלק מחיי, הוא ייצור לי כל כך הרבה שינויים טובים, ואולי גם המשקל יועיל בטובו לשתף פעולה. זה לא בידי באמת.
אני מסכימה איתך שהסתכלות על המשקל היא יכולה לגרום להי מאוד גדול או ללואו. אני כן חושבת שמשהו בתוך הדיאלוג הזה עם המשקל, הוא קצת כמו fall in love. כן, שאם אני מחזיקה בראש את האהבה שלי, אז אני אומרת, אני אוהבת, אני אוהבת, אני אוהבת, אני אוהבת, אני אף פעם לא יודעת מתי זה קורה, ופתאום יום אחד אני קמה בבוקר ואומרת, אני אוהבת, כאילו, מין איזה משהו כזה, אולי קצת כמו אבוקדו, לא בשל, לא בשל, רקוב. אז
זה, אני חושבת שזה יותר נכון בנוגע לחיבור לתחושות הגוף. הנושא של המשקל לא בהכרח. זאת אומרת, יכול להיות מצב שאני אעשה עבודה נהדרת, והמשקל לא בהכרח ירד. זה משהו שחייבים לומר אותו בכל. אני לא מדברת איתך על עודפי משקל קיצוניים שמגיעים כתוצאה מאכילה רגשית קיצונית, למשל, שאז סביר להניח שכשההתנהגויות התאזנו, גם המשקל התאזן, אבל הרבה פעמים יש מקומות שבהם משקל הנוחות שלי הוא לא זה שאני רוצה. אני יכולה לספר לך על עצמי. משקל היעד שלי בדיאטות היה תמיד נמוך מכפי שנכון לגוף שלי.
ואיך גילית מה צריך להיות היעד שלך?
ברגע שהפסקתי להכתיב, ברגע שהסכמתי להאמין שאם זאת התוצאה של אכילת הקינה, זה המשקל וזה סבבה. ואני לא צריכה להתחיל לריב עם זה ולהילחם עם זה ולספור את הגרמים ולהתבאס. ומהמקום של השחרור, המשקל גם נשאר יציב. ומי שרוצה לרדת במשקל, זה נשמע לה מה זה מבאס המשפט הזה, כי מה זה מעניין אותי שהמשקל יהיה יציב, אבל זה מאוד מעניין. ושוב, אני אספר מהחוויה שלי. כשאני הייתי מפסיקה לשמור, הייתי עושה דיאטה, ברגע שהייתי מפסיקה לשמור, העלייה הייתה מתחילה. או מהר, או לאט, או בבת אחת, או בתקופת זמן של חצי שנה, לא משנה, אבל העלייה הייתה מתקיימת. והעובדה שאני יכולה להיות במקום שבו אני לא שומרת, ואני לא מתאפקת, ואני לא מחזיקה מעמד, והמשקל נשאר בשלו, הוא מקום בעיניי מדהים, אבל דרושה איזושהי בגרות כדי להבין את זה. ואולי גם תהליך הפנמה.
אני רציתי לשאול אותך, אם חלק מהקשבה על הגוף הייתה גם להסתכל על הגוף שלך, כמו שדיברנו בפרק הקודם שעשינו יחד, על להסתכל על המראה. זאת אומרת, אם אני מפסיקה להסתכל רק על המשקל, עוד פעם, הוא כלי עזר נהדר, כמו מחשבון קצת.
למי כן, למי לא. בנון דיאט יש גישות שונות, וזה בסדר. יש כאלה שיגידו לא להישקל בכלל. קחי את המשקל, תעטפי אותו יפה בניילון ושימי אותו בפח. אין טעם. יש גישות שיגידו להישקל פעם בשבוע או שבועיים, פחות מזה אגב בוודאי שלא, זאת אומרת מי שנשקלת כל יום זה מתכון להשמנה ולהפרעות אכילה, אבל זאת נקודה שבה צריכה להיות איזושהי הקשבה בוגרת למה עושה לי טוב, מה לא עושה לי טוב, האם אני מסוגלת כרגע לשחרר מזה, אולי אני לא מסוגלת, אולי כרגע זה מאיים עליי מאוד לשחרר את ההישקלויות, ואולי להפך, השחרור מהישקלות ואולי אפילו לתקופה מאפשר לי רגע להגיד, אוקיי, במידה ואין משקל בעולם, מה אני רוצה שיקרה? איך אני אדע שאני מרגישה טוב יותר? מה יגרום לי להרגיש נוח יותר בגוף שלי? ופתאום אני מסתכלת ואני אומרת, וואי, נפוח לי, עייף לי, כואב לי, כבד לי, וואלה, איך אפשר לשפר את זה? פתאום ההתמקדות היא בעשייה ובעיקר במה שבידיי. המשקל לא בידיי. הלוואי הייתי יכולה לקחת אותו לדייט ולשכנע אותו ולעבוד עליו ושירד כבר ושירו בספרות משהו אחר. אבל זה לא באמת בידיי. ופתאום כשאני שמה אותו בצד, כל המשקל עובר למה שבידיים שלי, במקום להיות על המשקל הפיזי שהוא לא בידיים שלי. קצת קשה לך לשמוע את זה, אני רואה.
לא, לא היה לי קשה לשמוע. פשוט הנקודה היא שהמשקל הוא, המעבר שאני עשיתי בשיח שלי, הפנימי שלי, הוא שיש הרבה יותר מקום לנראות מאשר למשקל עצמו. זאת אומרת, אם אני הולכת רגע לעולם הספורט, נשים שעושות ספורט ויש להם שרירים, שרירים זה דבר כבד, הם נראות ממש טוב, וסביר להניח שהמשקל שלהם הוא כבד יותר.
לגמרי.
ממה שהם נראות.
בוודאי.
כי בן אדם בנוי, הוא בן אדם הרבה יותר כבד.
נכון.
אם מסתכלים על המשקל, חושבים שה-BMI שלהם אולי אפילו לא תקין, כן, אפילו יותר מ-25 הזה, אבל הם נראים מעולה.
לגמרי, הרכב הגוף השתנה. והרבה פעמים את יכולה לשמוע מישהי אומרת, איזה בסה, לא ירדתי במשקל, מחמיאים לי שרזיתי. אבל אולי משהו באמת השתנה. כי גוף הוא לא חתיכת עץ או אבן או פלסטיק, הוא מורכב. הוא מורכב מעצם, משומן, מנוזלים, משריר, והדברים האלה הם משמעותיים. ואנחנו נכנסות קצת לתוך תחומים שמזכירים לנשים מן הסתם דיאטה, אבל אפילו בלי להכיר את כל הנתונים האלה, כשאני מסתכלת על הגוף שלי רגע ומרגישה איך הוא מרגיש ואיך אני מרגישה בתוכו, אני יודעת האם הוא לאה, עייף, נפוח, או שהוא גמיש ומוחזק. ואפשר להיות, ואפשר להיות בעודף משקל ובכושר מאוד מאוד טוב, דרך אגב.
זה נכון.
לגמרי. יש אנשים עם עודף משקל שהם הרבה יותר בכושר מאנשים בלי עודף משקל, שאין להם שרירים ואין להם כוח ואין להם אנרגיה, וזה דבר שהוא בהחלט יכול להתקיים.
אז שירי, אני רוצה שתתני לנו טיפ, איך אני מתחילה את השיח הזה עם הגוף, איך אני מתחילה לדבר איתו או אולי לשמוע אותו.
אוקיי, אז בוא נעשה רגע קודם כל לבחון עצמי כזה. בין 0 ל-10, איפה אני נמצאת? כמה אני פועלת מתוך הקשבה פנימית, שזה אומר מתוך תחושות הרעב שלי, מתוך תחושות הגוף שלי, מתוך מה שאני מרגישה שאני צריכה, לעומת כמה אני פועלת מתוך הקשבה חיצונית. הקשבה חיצונית זה אומר, למשל, המשקל שלי, לפיו אני מחליטה אם לאכול או לא לאכול, למשל, לפי מה שאנשים אחרים אומרים לי, למשל, לפי מה שאני יודעת בראש שבסדר או לא בסדר, איפה אני נמצאת שם על הסקאלה? וככל שאני נמצאת במקום יותר רחוק, זאת אומרת, אני מנותק, אין לי מושג מה הגוף שלי רוצה, אני לא מאמינה לו גם, אני לא יודעת מה זה רעב,
מה זה לא מאמינה לגוף, אפשר שנייה? מה זה לא מאמינה לו?
זה אומר שאני לא מאמינה לעצמי, שאני רעבה. מי אמר שאני רעבה? אולי אני לא צריכה, אולי זה סתם.
אולי חינכו אותי שאני צמאה,
שכשאני שמרגישה רעב,
כן.
תשתי, זה...
אתה יפה.
יכול להיות דרך אגב, אבל אני מפסיקה להאמין לעצמי שאני באמת צריכה אוכל. אני בדרך כלל מתייחס לזה כדחף ואל משהו, וכאל משהו מבייש. ואני מאמינה גם שהצורך שמה שעולה בי עכשיו, למשל אני רוצה משהו מתוק או אני רוצה משהו מלוח, זה לא בסדר. וזה מגיע ממקום של דחף ולא ממקום של צורך אמיתי. אני לא מאמינה לעצמי. ואני גם לא קשובה ולא מחוברת לתחושות סובע. זה שתי הקצוות. אני לא מחוברת למתי שהגוף שלי מבקש לעצור. אני לא שומעת את זה או לא מעוניינת לשמוע את זה. ניתוק.
אני עושה יומן אישי. כדי להכיר מגמות של הגוף.
זה דורש לא מעט.
זה דורש המון המון, זה דורש המון מעשה. זאת אומרת, לקחת פיזית את הטלפון ולעקוב אחרי כל פעם שאני מכניסה משהו לגוף. היו רגעים שבהם הייתי צריכה לרשוב גם באמת כמה אני רעבה בהתחלה וסבעה בסוף, או באיזה עמוד אני מגיעה, או כל תוספת שהייתי רוצה להגיד. בתוך היומן הזה. היום הוא קצת משנה, הוא כמובן, הוא מאוד מותאם לי ולזאת שאיתה אני עושה את השיח הזה מול, כן, מול עצמי הפנימית, אבל גם מול הדיאטנית החיצונית שלי. ורציתי להוסיף, רגע, שאחד מהדברים שגיליתי זה שפערי הרוחות הם לגמרי משהו שהוא שלי, שהוא לא מוכתב בחוץ. זאת אומרת, יש כל מיני...
תוכלי כל 3 שעות.
כן, כן, יש כל מיני תוכניות כאלה של תוכלי כל איקס זמן, ופתאום בהקשבה עצמית את אומרת, זה נחמד, מה שהם אומרים.
זה לאו דווקא נכון לי.
נכון. והנכונות הזאת משתנה מיום ליום, שבוע לשבוע.
אני חייבת מילה אחת על יומן, בגלל שגם בתוכניות שלי, יומן הוא כלי מלווה, הרבה בנות מגיעות עם כאלה טראומות מהמושג הזה יומן, כי משתמשים בו בדיאטות בצורה באמת אכזרית. אני לא מדברת על התהליך שלך אישית, אני מדברת על דיאטות פופולריות.
לא, היה לי איתו, את לא יודעת, היה לי איתו, היה לי מאוד קשה כשהיא אמרה לי, תתחילי, אני רוצה שתעשי יומן, ואמרתי לה,
בבקשה לא.
די, כן.
בבקשה לא.
ושתדעי לך שהיו תקופות שבהן הורדנו את היומן. אם ראינו שזה מעיק רגשית מדי, לא היה יומן.
מדהים. שזה מתוך הקשבה למסוגלות שלי ולמכלול שלי כאדם שלם. ולא רק כנתון. אבל בדיאטיות יש איזושהי אכזריות מובנית בכתיבת היומן, כי הוא מיועד לכלי בושה. זאת אומרת, אני אייצר אצלך בושה.
אז אנחנו קוראים לזה התבוננות. כל הטרמינולוגיה השתנתה 10 מונים.
מדהים, בגלל שההתבוננות הזאת היא בדיוק ההבדל בין הקשבה פנימית להקשבה חיצונית. זה המקום שבו אני באה ללמוד את עצמי, ואני לא באה להוכיח את עצמי. אני באה באמת בסקרנות להכיר אותי, ולא באה ממקום של למשטר אותי.
ברור. עוד כמה פעמים הייתי מגיעה למפגש הזה, מול, פחות מול הקבוצה ויותר מול הדיאטנית ומול המשקל, ומתחילה בסבב התנצלויות. סליחה, סליחה, עשיתי ככה, סליחה, היה לי פה, אני הייתי שם, לא הצלחתי להתאפק, אין סוף. אבל אני חושבת שאת כל שאר הדברים האלה, אנחנו נחכה כבר לפרק אחר.
לגמרי.
משפט לסיום, לסיכום.
קודם כל, תודה לך.
בשמחה, תודה לך.
תודה על השיתוף גם, ועל הכנות. אני פשוט חושבת שכדאי לקחת מהפרק הזה רגע אחד להקשבה פנימית. הנטייה שלנו, ותזכרו את זה, אני כנראה אגיד את זה בכל פודקאסט, יש לנו נטייה להכל או כלום. יש לנו נטייה לאפס ומאה. אז אם את מרגישה שאת באפס, או בעשר, או בעשרים, במקום של ההקשבה לגוף, של החיבור, תנסי לחשוב מה יכול לקדם אותך צעד אחד קדימה. תזכרי שכל צעד שאת הופכת לאזור נוחות הוא שלך, הוא הופך להיות חלק מהבית שלך. וכל דבר כזה הוא התקדמות מדהימה. התוצאה לא בידיים שלך, המעשים בידיים שלך. מה הדבר שמתחשב במכלול מי שאת ויכול לקדם אותך בצעד אחד קדימה?
מה הדבר שאת מרגישה שאת יכולה לעשות היום?
אז תודה רבה.
תודה רבה שירי.
להתראות.
אין עלייך.
תודה. אתן האזנתן לאוכל נפש מבית משפחה פודקאסט. אני שירי כהן, ואפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-6523-820, שלוחה 19.